יהיה לימודנו גילוי לנשמותיהם הטהורות ולקדושים והקדושות שנהרגו היום הרצח הזה, שככה לפעמים אנחנו שוכחים אותו קצת, ומרצחים השפלים שמסביבנו, שיזכו בעזרת השם כל הפצועות והפצועים לרפא במהרה ברפואה שלמה. נדמה לי שבאמת באמת הדברים שאנחנו רוצים לדבר בהם בסופו של דבר שייכים גם לזה. בפרשיות לך לך וביירה ישנן כפילויות מאוד מעניינות או יותר נכון השלמות של נושאים שחלקם מתברר בפרשת לך לך וחלקם בפרשת וירא. קורה בהרבה דברים. היחס בין שרה להגר מתברר בפרשת לך לך, ואחר כך הוא נמשך בפרשת וירא עם הגר וישמעאל. אי אפשר להבין את זה בלי זה. ברית המילה שמתחילה בפרשת לך לך וממשיכה בוירא, הבשורה על לידת יצחק, על הולדת יצחק, הבשורה לשרה שמתחילה להינתן לאברהם בסוף פרשת לך לך, אנחנו בין פרשיות לך לך לוירא עכשיו, אבל חוזרת הבשורה הזאת וניתנת שוב ערב פרשת, היא ניתנת שוב בפרשת וירא, כאשר מקבל אותה אברהם כשהוא פתח האוהל כחום היום, כשאברהם פתח האוהל כחום היום ושרה שומעה. וכך פרשיות פרשיות סדום, שתחילת הבירור שלה זה בלך לך, וכל פרק י"ט בפרשה בוירא ממשיך אותו. אחת הפרשיות המעניינות היא נראית דווקא פרשה קצת צדדית לכאורה ב אומץ של הפרשיות הגדולות שאמרנו, אבל היא ממש משלימה חלק את חלק בפרשיות לך לך וביירה, ואני מתכוון לפרשה שונה זו מזו. בפרשת לך לך זה יחסי שרה ופרעו כשיורדים למצרים עם הסיפור של אברהם אחותי את וכולי, ובפרשת ביירה אותו סיפור עם אבימלך. פעם הגענו בלימוד פרשת אבימלך עם יראת האלוקים. אני מבקש להיכנס שוב לפרשה הזאת, אבל אני רוצה להתחיל אותה מההשוואה בין שתי הפרשיות. זה ממש פרשות שמשלימות מבחינת המסרים אפילו אחת את השנייה, אבל הן מונגדות מאוד, הן שונות מאוד. המשותף להן גם שהן מעמידות אותנו בשאלות מוסריות מאוד קשות. הרמב"ן אגב, בלי להתבלבל, רואה ביסודה של הפרשה של אברהם עם שרה חטא שחטא בשגגה, למרות שזה לא לגמרי כתוב ברמב"ן כך, ודאי חטא שחטא אברהם אבינו, לא פחות. ושעל זה יש אחר כך עונש. אחרים מנסים לראות את זה אחרת, אנחנו ננסה להיכנס אל הדברים כסדרם. במקור אחד, אחרי שאברהם אבינו גומר את מסעותיו בארץ ובונה את המזבח בבית אל, זה קורה בשם השם, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ. ניסיון ראשון. בתוך הארץ, היה את ניסיון מורכבים, היה לפני כן, אבל עכשיו הניסיון, לך לך, ניסיון של רעב. עוד נחזור אל הניסיון הזה. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, אנחנו לא קובעים את עמדתנו, האם זה נכון שהוא ירד למצרים או לא, יש רעב בארץ. היה צריך להתאמץ יותר, ההלכה היא שכאשר יש רעב גמור, אין לו ברירה, אלא לרדת לכאורה. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו. הנה הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרי נא, אחותי את, למען יתבלי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. בשלב הזה כבר בדרך כלל מאוד קשה לנו. מה קורה פה? כלומר, שרה תיכנס למכשול אבון כל כך גדול עם פרעו או עם מי שיקח אותה במצרים, עוד לא כתוב פה פרעו, וחייתה נפשי בגללך, ייטב לי בעבורך. מה הסגנון הזה? מה נאמר פה בכלל? מה החשש והרגו אותי ואותך יחיו? תתמודדו עם זה ביחד. ולמה זה כל זה מתרחש? זוכרים את פסוק י"א? נחזור אליו שוב. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. מה זה כל כך חשוב? מתי זה בדיוק היה? קצת דקות לפני מצרים, ומן הסתם דיברו על זה לפני כן. זה לא סתם עוד איזה אירוע קטן. שרה תלקח לאיזשהו מצרי. ויהי כבוא אברהם מצרימה, פסוק י"ד, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. ולאברהם היטיב בעבורה. זה רק הופך את הכל להרבה יותר קשה. נו, משתלם. ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. אפשר בהחלט לא לקבל את צורת ההתנהגות של פרעה. אפשר לומר שעבטו ככה אישה בית פרעה וכל הסגנון הזה של ויראו המצרים כי יפה היא מאוד ויעללו אותה אל פרעה. כל הסגנון לא נראה לנו כל כך מלא יידישקי. אבל מאידך, פרעה באמת יודע שהיא אחות של אברהם. והנה באות הטענות של פרעה, ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי, למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא ויקח אותה לי לאישה ואתה? הנה אשתך כך ולך. זו שיחה שבה פרעה לא בדיוק מבקש תשובות בכלל. האמת היא שאולי באמת אין כל כך תשובות. למה אמרתי אחותי? כי אני רוצה להינצל, אבל למה אתה צריך... נכון? אתה אולי לקחת אותה בידיעה שהיא אחותי. אבל אין פה התייחסות, שיחה מוזרה. כעס מאוד גדול של פרעה, פרעה קורא לאברהם, הרי פרעה היה יכול להגיד הנה אשתך כך ולך מיד, הרי הוא מפחד ממה שקורה. הרי פרעה היה לו נגעים גדולים, מאיפה אגב פרעה בכלל יודע שהיא אשתו של אברהם? איך פרעה ידע את זה? כתוב, הנהגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. מי אמר לו שזה העניין? כנראה היא. חז"ל אגב אומרים פה, רש"י במקום אומר על דבר שרי, על פי דיבורה. כנראה שהיא אמרה לו שהוא שואל מה הנגעים הגדולים, והיא מסבירה לו. אז מצד אחד הוא כן מפתח שיחה שאף אחד לא חייב אותו, הוא המלך. אבל הוא מסיים אותה ב"אני לא רוצה לשמוע תשובה שלך בכלל, הנה אשתך כך ולך". ויתב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. וכאן מסתיימת הפרשה הראשונה. הרמב"ן אגב, אני רק אזכיר את הרמב"ן, למרות שאנחנו עוד מעט נצא ממנו ונראה את הפרשות על כל המכלול כדי לראות את זה אולי אחרת מהרמב"ן. הרמב"ן, כמו שאמרתי בהתחלה, רואה את הפרשות בצורה קשה מאוד. מקור 2, ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה. חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול אבון מפני פחדו, פן יהרגו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. כי יש באלוקים כוח לעזור ולהציל. חידוש גדול. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור ולהציל. נו, אברהם מן הסתם יודע את זה. זה שקורה בשם השם אל עולם כבר 75 שנה, וזה שיצא מאור כסדים, ולחם עם נמרוד וכו' וכו' וכו', אומר הרמב"ן, לא מבין מה קורה פה. מפני החשש שלו, אז הוא מכשיל את אשתו הצדקת במכשול אבון, מפני פחדו פן יהרגו. מכשיל אותה במכשול אבון, מפני פחדו פן יהרגו. והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו, והוא צריך לבוא ולהגיד את האמת, היא אשתי. חוץ מזה טוען אברהם עוד הרבה לפני כן, עצם יציאתו, גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, אבון אשר חטא. רמב"ן קשה מאוד, דבר על אברהם אבינו. גם יציאתו מן הארץ אשר נצטווה עליה בתחילה, והיציאה הזאת הייתה הרי מפני הרעב, אבון אשר חטא, כי האלוהים ברעב יפדנו ממוות. העיקר, רמב"ן גומר במסקנה קשה, ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. חידוש עצום. במקום המשפט, שמה הרשע והחטא. אגב, אתם מבינים איך הרמב"ן מבין את הפסוק הזה? זה מעניין מאוד. במקום המשפט, זאת אומרת, מה שיקרה לעם ישראל במצרים זה המשפט על החטא שעשה לפני כן. קשה להגיד, לפי דברי הרמב"ן, אברהם אבינו כאשר ירד למצרים והכשיל כביכול את שרה בחטא. דברים חריפים מאוד. הדברים האלה צריכים הרבה הבנה. ואני רוצה להיכנס אליהם עוד מעט, אני רוצה להיכנס אליהם על הרקע של שתי הפרשיות, זו והפרשה של אבימלך, אבל אני רוצה להיכנס אליהם אחרי שאני רוצה לראות דברים הפוכים לחלוטין מדברי הרמב"ן, שכותב הרב הירש בפירושו. בפירושו של הרב הירש לפרשה הזאת, הוא מאלף מבחינת, אני חושב, ההתמודדות עם הפשט ממש. הרב הירש מזכיר באריכות את דברי הרמב"ן, ואומר שאלה כמובן דברים חריפים שצריכים להתמודד איתם וכו' וכו', אבל לפי קריאתו בפרשה של אברהם ושרה עם פרעו, אני עדיין לא נכנסתי לפרשת אבימלך, אליה נגיע עוד מעט. לפי קריאתו בפרשת אברהם ושרה עם פרעו, הוא קורא את זה הפוך לחלוטין. מקור 5. המאורעות במצרים ובארץ פלישתים. אגב, אותו סיפור, כמו שאמרנו כבר, יקרה בפרשת ויירה אצלנו. חשוב לציין דבר אחד, בין שני הסיפורים עוברים כנראה 25 שנה. כי הרי הסיפור עם אבימלך מתרחש אחרי הבשורה של המועד השוב אליך לשרה בן. זאת אומרת, היא בת 90. הסיפור של על ההגעה לארץ הוא כששרה בת 65 ואברהם בן 75. מה שאגב מביא את הרמב"ן, אולי לפני שנראה את מקור 5, לשאול את השאלה או להעיר את ההערה היפה שלו במקור 3. אתם רואים את הרמב"ן במקור 3, מקור 3 וישלח אבימלך באמצע מקור 3, מקור 3 מצד ימין, באמצע. יש שם אחרי 5 שורות, 6 שורות, שנראה אותם אחר כך, יש שם משפט שמתחיל, וישלח אבימלך, ויקח וגומר. רואים, וישלח אבימלך ויקח, הנה זה פלא, רמב"ן יפהפה, שהייתה שרה אחרי בלותה, יפה עד מאוד. זאת אומרת, לאברהם יש חשש גדול שיקחו אותה, כי ידעתי כי יפת מראה. אומר הרמב"ן, זה היה רלוונטי אולי לפני 25 שנה, אבל זה כבר לא כל כך עובד עכשיו. הנה זה פלא שהייתה שרה אחרי בלותה יפה עד מאוד. ייקחו המלכים, כי בהילקחה אל פרעו, אם הייתה בת 65, אפשר שהיה עליה תוארה. זה מחמאה יפה. אבל היה עליה התואר שלה. אבל אחרי בלותה וחדל ממנה האורח, הרי לא היה לה אורח כנשים, הרי היא מתארת את המצב הביולוגי. פלא הוא. הוא אומר, אולי חזרה לנערותה כאשר בישרה המלאך בדברי רבותינו. לא רק שהתרחש נס גניקולוגי, אלא באמת הכל 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 כנראה זה הפרשה. חזרה לנערותה כאשר, טוב, ניתוח מעניין. אבל 25 שנות ההפרש האלה, מלבד ההערה הזאת שעוד נחזור אליה, מעידות, השנים האלה מעידות שהבעיה הזאת של אחותי, של המלך, שמאיים שבעצם נוכחותו, הוא ייקח את האישה הנשואה ויהרוג את הבעל, על מנת לקחת את האישה הנשואה, הבעיה הזאת התרחשה על טווח ארוך של שנים, אנחנו רואים בשתי הפרשיות. כלומר, זה לא סיפור חד פעמי. עוד לפני שאני קראת הרב הירש, זה עד כדי כך לא סיפור חד פעמי. שימו לב רק רגע לתחילת פרק כף, מקור 4. תראו את ההבדל בין תחילת פרק כף לבין תחילת הפרק אצל פרעו, 25 שנה לפני כן. ויצא משם אברהם ארצה נגב הישב בין קדש ובין שור ויגור בגרר. כל העסק הוא שונה, הוא לא הלך כי היה רעב, הוא הולך לגור שם בגרר. גרר היא בארץ ישראל, אבל הוא הולך לגור שם, יש שם מלך אחר. מלך פלישתי, מלך גרר, אבי מלך. ויומר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. אחרי זה נראה את ההמשך. מה אין פה? אין פה את כל ההסבר שלו, אמרי נא אחותי את, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אין פה גם את כל הסיפור של ויהללו אותה ותוכח. כל הסיפור לא קיים. ויראו עבדי פרעה, כל זה לא קיים. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. למה זה לא קיים? כי הכל כבר בעצם סופר מקודם, והמבנה הוא אותו מבנה. המבנה הזה, שבו המלך בשר ודם, הוא כביכול כל יכול, והוא יכול לקחת את מי שהוא רוצה בעיניו, המבנה לא משתנה, ובמבנה הזה, בממלכה הקדומה, אברהם מתמודד איתו. וכשם שהוא מתמודד איתו במצרים, הוא מתמודד איתו בגרר. אנחנו עוד נראה עוד מעט את כל ההבדלים. כאן כאילו בקיצור, ויומר אברהם אל שרה אשתו, אחותי. אנחנו הזכרנו פעם, רשי אומר ויומר אברהם אל שרה אשתו, זה הרי לא צריך להיות אל, זה צריך להיות על, כי הוא אומר את זה לכולם. פעם כשלמדנו את זה אמרנו שאולי זה יותר פשוט. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, כך ניסינו פעם להגיד. ויאמר אברהם אל, באמת לא אל. הוא פונה אליה והוא אומר לה, נקודותיים, אחותי היא. מבצע אחותי היא החל. 60 שניות זזנו, ובמבצע הזה יש נתונים ידועים. המלך יפנה, כמו בסיפור, המלך יפנה יהללו, יגידו, אישה נשואה, אחותי, מה אני אופה מחזור על הכל מסתומי? הוא אמר לה 20 פעם באמצע, הנה נהידעתי כי אישה יפת מראה, הכל בסדר. אבל אחותי היא, התחיל עכשיו. ולמבצע הזה אגב יש כללים, אנחנו נראה בהמשך. אבי מלך אומר, הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא. כולם שואלים מה זה היא גם היא. אז רשי אומר, היא אמרה, ביררתי איתה, הוא אמר, גם היא, החמרים אמרו, הספנים, הגמלים, כל העוזרים. זה היה מבצע מוגדר. זה שנים ארוכות, כאשר עוברים בעולם החשוך הזה מהבחינה של המלך שחושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מוכרחים להגיד, אחותי. המאורעות, אני חוזר למקור 5 במצרים ובארץ פלישתים, רומזים על מנהגי הפריצות שם. הוא כותב לפני 80-90 שנה באירופה, במערב אירופה, ארץ ידועה מאוד. ואולי תימצא הקבלה לכך במדינה אירופית של הזמן החדש. אישה פנויה הייתה מוגנת יותר מאשר אישה נשואה. זה מעניין מאוד, מיד נבין למה. קל וחומר באישה נוכריה, זרה. סכנה נשקפה לכבודה של שרה בין אם היא נשואה ובין אם היא פנויה. אולם הסכנה הנשקפת לאישה נשואה הייתה גדולה שבעתיים. הרגו את האיש וגזלו את האישה. אז למה זה סכנה לאישה? זה סכנה לאיש. בוא נראה הלאה. לא כן באישה פנויה. אישה פנויה המלווה על ידי אחיה, אז ההפך, היו מקווים לזכות באישה על ידי חסדי אחיה. איתו יעשו עסקים, ועל ידי החסדים שעושים איתו ואיתו, והוא איתם, והקשרים האלה, חלק, זה נורא, חלק מהעניין זה שהם זוכים באחותו. דרך זו היא ארוכה יותר, תראו את התוכנית, זה פירוש מדהים, עוד מעט תראו את זה במילים. דרך זו היא ארוכה יותר ואפשר להרוויח זמן. בין כך לכך יכולה עזרה לבוא משמיים. ולטובת שרה, לא לטובתו, הוא בחר בדרך השנייה. ברווקה. למה? כי אישה נשואה היא הייתה עבודה בוודאי. ואילו לאישה פנויה עוד הייתה תקווה. עכשיו, השיחה ביניהם היא כזאת. שרה בענוותנותה לא האמינה בעצם הסכנה. אין היא יודעת שהיא אישה יפה. הוא משכנע אותה, הנה אינה ידעתי כי אישה יפת מראה. אגב, לפי הרב הירש, לכן זה ויהי כי יקריב לבוא מצרימה. כשכתוב בתורה, הנה נע, זאת אומרת שזו שיחה שכבר הייתה לפני כן. דבר נע באוזני העם ושאלה אישה מעת שכנתה. תשכנע אותם, עוד פעם, נע. כלומר, הייתה איזו שיחה ארוכה, והיא כל הזמן אמרה, אין בזה צורך, כי טכנית אין צורך. משום כך, הנה נע ידעתי למרות הכל, כי אישה יפת מראה, כי הראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך. עכשיו העיקר, הוא מדבר בלשון נקייה, יחיו. עכשיו העיקר, אילו הרגו גם אותך, לא היה זה תכלית הרוע, אך הם יחיו אותך. ולאיזה חיים? לחיים של קלון. משום כך מוטב שתאמרי אחותי. זה ניתוח מדהים. זה נשמע קצת לכאורה בהתחלה בריחה מהפשט של והרגו אותי ואותך יחיו, בדיוק ההפך. אנחנו יודעים שפרעו במצרים זה לא הפרעו האחרון של מצרים. עם ישראל יודע בדיוק מה זה פרעו במצרים. מה הייתה הגזרה של פרעו במצרים? כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת, תחיון. למה כל הבת תחיון? מטעמים הומניים. מטעמי אהבת ישראל כזאת. הרי כל תינוק הורגים. אז למה כל הבת תחיון? חשבתם אגב פעם כמה הגזרה הזאת קשה? פרעו מחליט להשמיד את עם ישראל. השיטה שלו היא שיטה גאונית. הוא משמיד אותם בלידה. הוא רוצה להגיע לפתרון סופי, הוא לא האחרון. אז הוא משמיד אותם בלידה. בשביל להשמיד עם, אתה צריך ללבות שנאה במקומיים, בחיילים, בקרובים. אנחנו יודעים, אנחנו הדור שלנו יודע על מה אנחנו מדברים. אתה לא יכול בלי ללבות שנאה. אז אני מבין שאתה אומר לכל המילדות, ומן הסתם שתי המילדות שמופיעות, זה שתי מילדות שעמדו בראש ענף ענק של ילודה. אתה אומר לכל המילדות, אתן בחשאי, עושות פה חיסול. אז אני מבין שאתה אומר להם, תהרגו את כל הבנים, לא נורא אם תהרגו את הבנות, אבל למה כל הבת החיום? כלומר, מצד אחד אתה אומר להרוג את כולם, מצד שני להחיות את כל הבנות, למה שיחיו? הרי אם הצלחת ללבות... אין שם פירוש אלא פירוש אחד. פרעה רוצה להשתמש בשני דברים בו זמנית. בצד האחד, ביד אחת, הוא מבקש לחסל את העם, וביד השנייה הוא מבקש לבולל אותו. הוא רוצה לשמור את הבנות. קוראים לזה אצל המטורפים האלה עם תורות הגזע למיניהם השבחת הגזע. הוא רוצה את הבנות האלה. את כל בעלי הכוח הוא מחסל בלידתם, את הבנות הוא מחיה, מבולל ומכניס אותם לתוך המתחם המצרי שלו. טיוטת הגנום המצרי תשתבח. כשאברהם אומר לשרה, והרגו אותי, ואותך יחיו, הוא אומר לה, והרגו אותי, ואותך חס וחלילה עוד יחיו כך. ניתוח מדהים של הפסוקים. ומה יהיה אז? אם אותי לא הורגים ואני נשאר, למען ייטב לי בעבורך. מה פירוש בעבורך בעברית? זה נכון בעברית הדברים של הרב הירש. למען ייטב לי כדי שאני אוכל לפעול בעבורך. למען ייטב לי בעבורך בעברית זה לא בזכותך. איך אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק? והרביתי את זרעך בעבור אברהם אבי. מה זה בעבור? בשביל. אני רוצה שייטב לי בשבילך. ואז אני אוכל איכשהו להגן על כבודך. אבל אם את מגיעה כאשתי, הגזירה היא מהמקום, היא גזירה אוטומטית. אני מזכיר את דברי הרמב"ן מפה ואת דברי הרב הירש מפה, קודם כל כדי להראות את הלגיטימיות של הפרשנויות האלה מכאן ומכאן. אבל אני מזכיר את דברי הרב הירש האלה גם מפני שהם מכניסים אותנו יותר טוב לראות את כל הפרשה הסבוכה הזאת של המפגש בין אברהם עם שרה מול התרבויות האלה בפרשת לך לך של מצרים ובפרשת ויירה 25 שנה אחר כך עם הפלישתים, סביב אותו סיפור אינטימי, מסובך, בעייתי, מוסרי קשה, אבל עם מסקנות מדהימות. פרשת פרעו ושרה היא מאוד קצרה. מה יש בה שאין בפרשת אבימלך ושרה את כל ההקדמה? זה מובן, כי זאת הפעם הראשונה שזה מסופר. מה אין בה שכן יש בפרשת אבימלך ואברהם ושרה את כל השיחה בין אברהם לאבימלך? גם המסקנות של אבימלך הן בדיוק הפוכות משל פרעה. המסקנה של פרעה הייתה בלי דו-שיח, ואתה הנה אשתך, כך ולך. וכמו מלך הגון, הוא מוודא את ביצוע המטלה, והוא מצווה עליו אנשים וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, שלא יישאר מזה שריד פה במצרנות. פרשת אבימלך והגר, וסליחה, אבימלך ושרה עם אברהם, מסתיימת א' בדוסיה, ב' וזה מהותי מאוד, היא בכלל מסתיימת הלאה בארץ פלישתים. אתם רואים, בואו נראה רגע מה המסקנה של אבימלך, עוד מעט תחזור לכל הפרשה. מסקנתו של אבימלך בפסוק תתוו, פסוק תתוו במקור 4, המקור שנמצא משמאל למעלה, שמתחיל בצד שמאל למעלה למעלה, פסוק תתוו, עוד מעט תחזור לכל הפסוקים, אנחנו נלמד אותם בפנים עוד רגע בעזרת השם. מסיים אבימלך ואברהם את כל הדו-שיח שהוא מדהים, עוד רגע נראה אותו. בסיום, ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. כלומר, הסיום הוא בקשה של אבימלך מאברהם, לא רק לא כך ולך, אלא בקשה של אבימלך מאברהם להתיישב במיטב הארץ שלו. דרך אגב, האם אברהם קיים את זה או לא? אינני יודע אם הוא ישב, אבל הפרק הבא הוא הפרק שקראנו בראש השנה והשם פקד את שרה. הפרק הבא מסתיים בפסוק הידוע שבו מסתיים את הקריאה של ראש השנה ביום הראשון. ויגור בארץ פלישתים ימים רבים. זה ארץ פלישתים, זאת ארץ גרר. רש"י עושה שם חשבון בפרשה שלנו, הוא מוכיח שהוא גר שם 26 שנה. 26 שנה. זאת אומרת, זה לא היה ביקור בעל כורחו במצרים. למה בכלל הוא מגיע למצרים? כי הוא רוצה להיות במצרים? מה יש לו לחפש את זה? רעב בארץ, אין ברירה. אז במצרים המשביר, במצרים יש נילוס. במצרים השפעות מזג האוויר לא מפריעות למצוא אוכל. אנחנו מכירים את זה. לגרר זה הפוך. בגרר יש בצורת בזמנים שבצפון יותר יש פריחה. מסיבה אחרת לגמרי אברהם מגיע לגרר, והוא לא מגיע לגרר כדי לקחת אוכל, הוא מגיע לגרר בשביל, פסוק א', בשביל לגור שם. שם הוא רוצה לגור. ואחר כך מבקש ממנו אבימלך, תישאר כאן, והוא נשאר שם. השוני הזה בין שתי הפרשיות הוא מהותי מאוד. נתחיל אותו מההתחלה. ויצא משם פסוק א', פעם את הפרשה הזו קראנו, אבל אני מבקש לראות אותה היום במכלול, וזה עולם ומלואו. ויצא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, והיה גור בגרר. 17 או 18 הפסוקים שלפנינו הם כל פרק כ'. אגב, הייתה משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור. מאיפה זה משם? הייתה משם, פסוק מסובך. הייתה משם אברהם ארצה הנגב. ובכן אני אספר, בפרק י"ח באים המלאכים ומבשרים על הולדת שרה, על הולדת יצחק. ואחר כך הם מבשרים על הפיכת סדום. פרק י"ט הוא הפיכת סדום בפועל. המיקום האחרון שאנחנו פוגשים את אברהם, אם כי לא מופיע שם נקודת ציון איפה זה בכלל, המיקום האחרון הוא כאשר אברהם נושא את עיניו ורואה את כל סדום חריבה. זה המיקום האחרון שפגשנו. המיקום האחרון שבו מפורש המקום שהוא נמצא הוא באלוהים אומרי בטח האוהל כחום היום. מה זה משנה? איפה, למה זה חשוב הפרט הזה והיסע משם? נמשיך עוד קצת. הוא נוסע משם לאן? לנגב. וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. איפה גרר? בין קדש ובין שור. אז מה הייחוס של גרר שכתוב לה את כל נקודות הציון הגיאוגרפיות שלה? מה אכפת לי עכשיו? איפה היא ממוקמת בדיוק? מה, היא כל כך חשובה גרר? על ירושלים לא ראיתי פסוק הזה בתנ"ך. ויהי ירושלים בין זה לזה, מה זה כל כך חשוב? וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. אגב, מה ההבדל בין וישב לויגור? וישב זה בקביעות. תושב. גר ותושב אנוכי עמכם, יגיד בשבוע הבא אברהם. תושב זה קבוע. גר זה גר. לגור זה גר. גרר היא המדינה. בין קדש ובין שור זה המקום הגיאוגרפי. אברהם ביחס שלו אל המדינה, אל החברה, אל המקום המדיני, הוא גר. הוא יושב במקום הגיאוגרפי בגרר, והוא מרגיש שהוא גר שם. עכשיו בוא נראה. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. וכאן אני מבקש ברשותכם, לנסות לקרוא, וראינו פעם את הפרשה הזאת, ואני חוזר, לנסות לקרוא את הפרשה הזאת אובייקטיבי. אנחנו רגילים תמיד לזה שאברהם הוא צדיק, וטוב שכך אנחנו רגילים, ואבימלך הוא מן הסתם רשע מרושע, אבל בוא נקרא את הפרשה כמו שהיא באמת כתובה. אגב, הראשון שעושה את זה זה הרמב"ן בפסוק הראשון, במקור 3. הרמב"ן מאיר הערה מדהימה. מה היה אצל פרעה? מגיעים, נו, אז מה עושים מיד המצרים? מה המצרים עושים מיד? ויללו אותה, וידברו, ויראו, נכון? איך אגב שרה הגיעה אל פרעה? איך היא הגיעה אל פרעה? במקור אחד, בפסוק י' ח', איך היא הגיעה אל פרעה? סליחה, בפסוק ת' ו', תחילה, בפסוק ת' ו', במקור אחד, איך היא מגיעה אל פרעה? ותוקח האישה בית פרעה. לא נשמע כל כך אלגנטי. מה קורה בפסוק ב' בפרק כ'? יאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי. וישלח אבימלך מלך גרר, וייקח. זה יכול להישמע לא יפה, אני יודע, אבל כי ייקח, זה יכול, זה ודאי לא ותוקח. כל הסגנון הוא שונה, תראו איך הרמב"ן חש אותו. הרמב"ן, ויאמר אברהם אל שרה אשתו, לא היה זה כמו במצרים. כי שם בבואה מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא, ויעללו אותה אל השרים ואל המלך. כי אנשי זימה הם. אבל המלך הזה, זוכרים את הרמב"ן מה הוא אמר על אברהם אבינו? פתאום הרמב"ן עכשיו הופך להיות הסניגור של אבימלך. אבל המלך הזה, מי? שלא נתבלבל, לא מדברים עכשיו על דוד המלך. אבימלך מלך גרר. תם וישר. גם אנשיו טובים. רק אברהם חשד אותו. זה פרשה מופלאה, מה הוא רוצה באברהם? המלך תם וישר, מה זה דבר? צדיק כסוד עולם. גם אנשיו טובים, רק אברהם חשד אותם, והיה אומר לכל, אחותי. ומי שרוצה לראות את הפרשה בפנים, יראה כמה הרמב"ן צודק בקריאה אובייקטיבית של הפרשה. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה, ודאי שלא כתוב פה לא טוב ולא רע. גם למי שרוצה להגיד שאולי זה שלילי, אין לך פה שום מועד. לא יודע, הוא לוקח את שרה. מבחינתו היא ודאי מה? מה מעמדה האישי? אחותו הפנויה של אברהם. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה. אגב, זה כבר חתיכת מדרגה. לא... לי למשל אתמול בלילה לא היה גילוי שכינה. אתמול. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה. ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. ואבימלך לא קרב אליה. אני אומר לכם שאם זה לא היה סיפור על אבימלך, אלא על יוסף הצדיק או משהו, וואה כמה מדרשים היו. גדולתו של צדיק והעמידה ביצר, אבל זה בסך הכל חתכת גוי, נגרר. בטח הידיים שלו נתקעו. מה כבר אפשר לצפות לי? ואבימלך לא קרב אליה. ויאמר השם, מי אמר? אבימלך. כלומר, מי שכן הזדמן לו הקדוש ברוך הוא בחלום אתמול, השאלה אם היה ביניהם גם דו-שיח. כי אצל אבימלך יש שיחה בינו לבין הקודש בו. אגב, הוא לא נבהל בכלל, כנראה שהפגישות האלה היו לו תקועות. מיד אתם תראו עד כמה זה נכון. ויאמר השם הגוי גם צדיק תהרוג. נו, אם זה בחבקוק או באיוב או בקהלת, זה שאלות, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אבל זה אבימלך, זה... הוא צודק. הלו, הוא אמר לי אחותי היא. אגב, מספיק, הוא אמר אחותי, אז מה אתה בדקת עוד? והיא גם היא אמרה אחיהו. וכבר אמרנו, היא אמרה וכל אלה שאיתם אמרו. בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי. יעידו המשפטנים שבינינו כמה קשה להוכיח תום לב. תום לב. עד שבית המשפט נותן הצהרה שאכן מה שנאמר היה בתום לב, זה לא כל כך בטוח שזה תום לב של בית המשפט. זה כל כך מסובך. בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי. ויאמר אליו האלוקים, בלי להמשיך בכלל, אתם רואים את ההבדל בינו לבין פרעה? לא מרגישים פה את כל ההבדל באווירה? אגב, לא מורגש שלמצרים אברהם יורד ומחכה לרגע שהוא יכול לברוח מהמקום הזה? ולכאן הוא בא לשבת ולגור. זה פרק ארוך, זמן. ויאמר אליו אל אבימלך האלוקים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. וואה, זאת אומרת הצרה אלוקית על תום לב של אבימלך. גם מי שכן נגלה אליהם הקודש ברוך הוא בלילה בשכינה אתמול וכו', השאלה אם הוא קיבל דבר כזה. גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. נו, אז כמובן, מה אנחנו רגילים להגיד? תום לב, כן, אבל מה עם הניקיון כפיים? הרי הוא יתפיר בתום לב אבי, זה משהו דו... תנו רגע, מה... תום לב! ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. אז ראיתי כבר בפרשנים, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לו, הוא היה חוטא. המדרש הגדול אומר, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, כדי שאני לא אשמע את ביקורת לגמרי, אני מיד אומר שיש מדרש כזה. המדרש הגדול אומר, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, מכאן אמרו רבותינו צרו וראו, איך מדקדק הקודש ברוך הוא ועוזר לצדיקים ההולכים בתמימות. שמעתם? צדיקים ההולכים בתמימות. זה לא על החתם סופר, זה כתוב על אבי מלך, מלך גרד. ויחסוך גם אנוכי אותך, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ואתה חשב אשת האיש כי נביא הוא. אתה הסתבכת, הוא נביא. ויתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות. אתה וכל אשר לך. אגב, זאת מדרגה. זה לא שהקודש ברוך הוא ניגע אותו נגעים גדולים כמו שהוא עשה לפרו. הוא לא עשה לו כלום. הוא רק גרם למשהו שאם אבי מלך לא יפעל אז יקרה. נו, מה עושה אבי מלך? וישכם אבי מלך בבוקר. בעלי הקריאה שבינינו בטח נזכרים. וישכם אבי מלך בבוקר, מזכיר את מי? נכון, את אברהם. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אבל באברהם לומדים ותיקים, זריזים, צדיקים, גדולים. וישכם אבי מלך בבוקר. מה? דודי שינה, הוא בטח קם כדי לשתות. בשביל מה המלך קוי כך? זה כתוב אותו דבר. וישכם אבי מלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ואני מתעקש לקרוא את זה אובייקטיבית. לא כתוב פה ויראו האנשים מהעונש. לא כתוב. כתוב ויראו. ואין שום הוכחה שזה מהעונש. אני משוכנע שהם יראו מהחטא הנורא הזה. משהו קורה פה. קרה משהו בממלכה. זה סתם ככה שאלה. מישהו מכיר בעולם המודרני, מדינות מודרניות שאפשר לעשות בהם השכמה בישיבת ממשלה מוקדמת, בגלל שהייתה איזו בעיה עם אשת איש? כלומר, אני אישית חושב שאם היו מזעיקים ישיבת ממשלה על זה, היו מיד מפטרים את מי שהזעיק בעוון הטרדה של כל השרים. מה, אתה השתגעת? מה קרה? בסדר, בוא נתגבר, מה, תיגש, דבר על זה, יש פסיכולוגים שעוזרים לך, מה רעש, מה קרה? מה, הממלכה חטאה, מה קרה, באמת? אנחנו חיים לפני 1,000 שנה, גמרנו, מתקדמים בעולם. מה המסקנה של ישיבת הממשלה? כל עבדיו, מלך גרב. ויקרא אבי מלך לאברהם. עכשיו בוא נשווה את זה, זה שיחה כמו שהייתה לפרו, נכון? ויקרא פרו. ויקרא אבי מלך לאברהם, ויאמר לו, אגב תראו כמה התורה בעדינות כל אות. בואו נקרא את הפתיחה אצל אבי מלך, אצל פרעה, באיזה פסוק זה? פסוק י"ח במקור אחד. נשווה אותו שנייה לפסוק ט'. בואו נשווה רגע את הפסוקים. ויקרא פרעה לאברהם, נכון? ויאמר, איזו מילה חסרה? לא. פרעה קורא לאברהם, הוא נרות גזוק. הוא אומר, זה בכלל לא יחס אישי, זה לא ויומר לא, הוא גם לא מחכה לתשובה. הרי בסוף יגיד לו כך, ולך מפה ומהר. ותיזהר אם תענה לי. מכירים את הביטוי? אני זוכר את המפקד שהיה אומר לי תמיד, שתוק שאתה עונה לי. ומאז אני השתדלתי כך. ואתה, שמעת את השאלה? לך! ויקרא פרעה לאברהם, ויומר מה זאת? יש מילת יחס. אין יחס. ואני אגב לא כל כך כועס על פרעה, הוא באמת נפגע. אבל תראו את אבימלך. עכשיו במהות, ויקרא אבימלך לאברהם ויומר לו, מה עשית לנו? לא לי. מה אמר פרעה, מה עשית? לי. למה לא הגדת לי? תראו את ההמשך. מה עשית לנו ומה חטאתי לך? רבותיי, זה מדהים. גם אם תסבירו את מה עשית לנו, שמה עשית לנו שגרמת לנו לעונש, מות תמות אתה וכל אשר לך, מה אומר אבי מלך? מי חטא כנראה? לא אתה. גם לא ממלכתי. אני. זו תופעה מוסרית מדהימה. אני לא קורא את זה דווקא. אני חושב שזה הפשט בפסוקים. מה עשית לנו ומה חטאתי לך? אתה המלך. על פי ההלכה אתה יכול לדון אותו כרודף בכלל. הוא יטעה אותך. הוא היה צריך לבוא להזהיר. מה עשית לנו ומה חטא? פרעה שאל מה חטאתי? זה מעניין אותו בכלל. ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי, אני ממשיך, חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. אז נכון, חלק מהפרשנים מסבירים, הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, גרמת לנו לעונש. אבל חטאה בפשט זה לא עונש. חטאה זה חטא. מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי, אני מקבל, תגידי מה החטא שלי, אני רוצה לשמוע, אני רוצה ללמוד מוסר, תגידי. מלך, הוא לא פונה פה אל מלך אחר, נכון? הוא יודע, הוא נביא. נו, אז הוא אומר, הוא נביא, אז הוא בטח יודע מה חטאתי. היינו מצפים פה לאיזושהי תשובה של אברהם, לא? הנימוס מחייב שיגיד משהו. לא נעים להגיד, אני אפילו הייתי מצפה אולי להתנצלות ככה. אני במקום אברהם הייתי אומר לו, אבי מלך, אתה בטח לא קראת פרשת לך. לך לך, אתה היית יודע מה זה להסתבך עם פרעה. אבל פה זה אחרת. מלך תם וישר, וגם אנשיו טובים. אתה יודע, אחי מלך, זה כתוב ברמב"ן בפרשה שלנו. ובאמת זה אחרת פה. פה הייתי שונה, אני מתנצל, בסדר, סליחה. אני מבטר על התנצלות. אני הייתי מסתפק פשוט בהתייחסות. תראו הלאה את פסוק י'. אחרי שגמר אבי מלך, לא להתקיף, לשאול מה חטאתי, תגיד מה המעשים שלא עשית, למה עשית לי את זה? נו, מה עונה אברהם? כלום. פסוק י'. ויאמר אבי מלך אל אברהם, מה ויאמר אבי מלך אל אברהם? הרי מי מדבר? אבי מלך הוא באמצע הדבר. נו, אברהם, תענה. אם אתה באמצע, אז בשביל מה עוד פעם פתיחה ויאמר אבי מלך? לא מובן מה שכתוב פה בפסוקים בכלל. ויאמר אבי מלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? למותר לציין, בסיפור פרעה לא מגיעים לשאלות ברמה. בסיפור פרעה זה מה עשית לי, למה לא הגדת לי, ועכשיו לך. של אבי מלך זה מה עשית לנו, מה חטאתי לך, שתיקה, לא מובנת, ושאלה חדשה. אדוני הנביא, מה ראית, אגב, מאיפה הוא יודע את המושג ראית? אתה נביא. הנביא הוא הרואה. הנביא הוא רואה. לכו אל הרואה. מה ראית כי עשית את הדבר הזה? תגיד לי, ראית משהו? אנחנו עדיין מצפים שאברהם יגיד, באמת יש הבדל, וכאן הנקודה שאני רוצה לגעת בה. זה לא רק שיש הבדל של 25 שנה בין יופיה של שרה בגיל 65 ליופיה בגיל 90. יש הבדל בין הממלכות, יש הבדל בין התקופות. אולי בזכות אברהם ושרה של עוד 25 שנות קריאה בשם השם מתוך ארץ כנען. הרי מלך גרר ודאי מושפע מהקריאות האלה בשם השם. יש באמת הבדל. למה אתה נוהג אותו דבר? למה הכל אותו דבר? יאמר אברהם, בוא נראה בפנים. אתה שאלת, מה עשית לנו? מחטאתי לך? לא עניתי לך. אולי דרך אגב כן הייתה שם תשובה בין פסוק לדיוק. אני לא יודע. זה גם ממש לא חשוב. כי זה לא רלוונטי לעניין. אני מאמין שייתכן שבין פסוק ת' ליוד אמר אברהם לאבימלך פחות או יותר משהו מעין, אדוני, אתה ודאי מלך תם וישר, הראיה שאני אגור אצלך 26 שנה אם רק תתקין. הרב הירש דרך אגב שואל, למה בכלל הוא הולך לגרר? הרי לא כתוב שקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא אומר, הערה מדהימה, אני חושב שהיא כל כך יפה בפשט. מה נאמר לו עכשיו? שוב בין 100 ושרה ב-90. שהולך להיוולד יצחק. עכשיו שרה בהיריון. אז הם צריכים לגדל תינוק שלהם. הם 90 שנה עוסקים בקריאה בשם השם. איפה הם יגדלו את יצחק? שם, בין הכנענים שם. הם חיפשו את הממלכה הכי מוסרית, הכי יפה ללכת לגדל את הילד הזה. ביצחק יקרא לך זרה. אז הם עוברים דירה לגרר. הערה כל כך יפה, וייסה משם אברהם, הוא ברח משם, הוא לא רוצה לראות יותר את הערים החריבות, הוא ימשיך להתפלל, הוא ימשיך לקרוא בשם השם, אבל עכשיו יש לו אחריות על הילד שהוא הולך לגדל. זה כבר סוג חדש. אז הוא גם צריך למצוא מקום שאפשר לקרוא, הוא אוהב את המקום הזה, הוא חי שם 26 שנה. אבל עכשיו הוא אומר את המשפט הכי חריף על מקום מגוריו 26 שנה למלך המקום. לא עשית לי כלום, לא חטאת לי כלום, אל תאשים את עצמך. אבל שאלת מה ראית כי עשית, אז אני אענה. אתה יודע למה לא עניתי אצל פרעה כלום? כי הוא לא שאל מה ראית כי עשית. אתה שואל, אני אענה. כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. והרגוני על דבר אשתי. מי שקורא את הדברים לכאורה בפשט באמת יבהל פה. מה אין יראת אלוקים? תום לבבך, ויחסוך גם אנוכי אותך, ויראו האנשים מאוד. מה אתה מדבר? ומה אתה טוען? אתה טוען שלא רק באשת איש אתה חושד אותי, אלא אתה חושד אותנו גם ברצח. יישר כוח באמת על האמון. כלומר, אם היית אומר שהיא אשתך, אז היינו הורגים אותך. רבי מלך לא עונה לו לא נכון, כי זה כן נכון. עוד מעט נבין את הפסוק הזה, אבל ההמשך הוא מאוד מוזר. כיוון שאנחנו פה אי אפשר לא לקרוא את ההמשך. וגם פסוק י' ב' אומנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה. באמת, אברהם, אתה מתכוון ברצינות עכשיו שאני אקח את זה? כלומר, בוא אני אסביר לך, מבחינה למדנית בעצם לא שיקרתי. כלומר, אתה גם בסוף, לא רק בסדר, אתה גם יצאת ראש אישי ומהסיפור. כלומר, יש לך גם שיעור על זה. היא אשתך, אבל היא אחותך, והיא בת אביך ולא בת אמך. תגמור את הסיפור כבר, מה הלאה? והיא כאשר יתאו אותי אלוהים מבית אבי. מתי זה היה שיתאו אותו אלוהים מבית אבי? לפני בערך 100 שנה. שהוא בן 100. 100 שנים אני אומר את הסיפור. לא 25. והיא כאשר יתאו אותי אלוהים מבית אבי, לפני 25 שנה בסיפור הקודם הוא כבר מזמן לא היה בבית אבי. הוא כבר מזמן קיים לך לך מארצך וממולדתך. כאשר יתאו אותי אלוהים מבית אבי, שם בהתחלה, בהתחלה. ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי. נעשינו ילדים. אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי אחי הוא. אתם שומעים מה כתוב פה? אל כל המקום. גם לפרעו איש הזימה, וגם אל תכעס עליי להבדיל, אצלך אבי מלך מלך גרם. זה קשה. אני אסביר לך את זה עוד מעט. במקום שאבי מלך יגיד לו, עכשיו לך מפה וליד, אני לא רוצה לראות אותך יותר. ויקח אבי מלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, וייתן לאברהם, וישב לו את שרה, שמה מעמדה? אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. עוד מעט נחזור לפסוק הזה. ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך. כלומר, גם את הלמדנות הבנתי. הוא אחיך, את אשתו, אני בן דוד של... תהיו בריאים, הכל 100%. והנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך, למה אתה עושה לנו את זה כל יום? שב פה כל כך נעים, רק קראתי לכל עבדיי בבוקר, ועצור עשר השם בעד כל רחם. לא תמיד זה, תהיה פה הלאה. מה כתוב בו לך? ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך. הנה הוא לך כסות עיניים לכל אשר איתך ואת כל בנוכחת. ואז הנביא מתפלל. והתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו הילדו. תור עצר השם בעד כל רחם לבית אבי מלך על דבר שרה אשת אברהם. אגב, אברהם כבר התפלל, אבל זאת הפעם הראשונה שכתוב שאברהם בלשון הזאת מתפלל. כתוב שהוא מדבר על סדום, על 50, 45, 40. כתוב הישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, וחז"ל לומדים אין עמידה אלא תפילה, אבל התפלל זה פה. יש המון מושגים חדשים שלומדים אצל אברהם אבינו. הפעם הראשונה פוגשים מאמין בהשם בשבוע הקודם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. הפעם הראשונה פגשנו עכשיו יראת אלוקים. אני רוצה להבין את המושג הזה פעם. הפעם הראשונה פוגשים אדם מתפלל. ראינו את נוח, את הבל, את כולם ראינו, אבל ויתפלל. אברהם מתפלל בעד אבימלך, הוא לא מתפלל בעד שרה, בעד אברהם, בעד אבימלך ועמותיו וילד. אני חושב שיש כאן פרשה בסיסית בכל ספר בראשית, אבל פה מתחיל אברהם אבינו להופיע. הפרשה הקודמת הופיע אברהם המאמין. ננסה עוד מעט להבין את המושג הזה קצת יותר. מה זאת יראת אלוקים? אברהם אומר לאבימלך, אני רוצה להגיד לך מה האבסורד במה שקורה בשיחה בינינו. אני מעריך את המקום הזה. זה המקום שאני בוחר לגור בו כדי לגדל בו את בני, שהוא יהיה עם ישראל בדורות הבאים. אני לא צריך לשכנע אותך. אבל אני רוצה להגיד לך מה אין פה. אתה מבין שעל פי תפיסת העולם שלך, כיוון שאתה המלך של הארץ, אבי מלך, מלך גרר. המלך היה כבר כמה מלכים, 4 מלכים את החמישה. נמרוד היה מלך באשור. או בבבל. אתה מבין, אבי מלך, שבתפיסת הממלכה שלך אתה שולט עליי? גם אם אתה אומר שלא. אתה יודע עד כמה אתה שולט עליי? אני אגיד לך עד כמה. על פי תפיסת הממלכה שלך בממלכה הקדומה, מותר לך להרוג אותי ולקחת את אשתי. אגב, אנחנו הרי יודעים שההשפעה של התפיסה הזאת הגיעו רחוק רחוק. לך מותר להרוג אותי כדי לקחת את אשתי. ההיגיון, אגב, הממלכתי אומר את הדבר הפשוט הבא. למלך אסור לשאת אשת הדיוט. כי זה ביזיון. לא בגללו, בגלל הממלכה. אבל אישה שהיא לא אשת הדיוט, ודאי שמותר. והמלך זכאי בכל. משפט המלך. הוא יכול לקחת את בנותינו, הוא יכול לקחת את נשותינו. איך אמר להבדיל בממלכה המצרית אברהם על, 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 על פרעה עם שרה? רק שלא יחיו אותך. שתשארי חיה בעולם שבו הוא שולט? עדיף ששנינו נמות. וכל הבת תחיון זה הרי טרגדיה הרבה יותר גדולה מכל הבן הילוד הירות השיר. דרך אגב, זה נכון בעובדות. כל הבן הילוד היאור התשליחו. תירושו אני אחסל את העם. פיזית זה לא עבד אף פעם. כולנו יושבים בליל הסדר וממשיכים. כל הבת החיוב, כל בת שהתבוללה שם, הילדים שלה לא יושבים בליל הסדר וממשיכים. זה נשמע אבסורדי. הבנים שלא נולדו לתינוקות שהושלחו ליאור, יושבים כל ליל הסדר וממשיכים את סיפור יציאת מצרים. הבנים שכן נולדו, לבנות שהחיה פרעה והשיא אותם לתוך המצרים ובולל אותם, לא יושבים בשום ליל הסדר. אבל אני רוצה להמשיך לעניין שלנו. אברהם אומר לאבימלך, אסביר לך את מושג יראת האלוקים. בתפיסה שלך יכול להיות מצב שבו הורגים אדם כי המלך זקוק לזה. אתה יודע למה זה קורה לך? ובמצב האבסורדי הזה, אגב, אתה לא תיקח את אשתי. אולי לא מתאמי אשת איש, לא חשוב למה, אבל את אשתי אתה לא תיקח. אבל אתה יכול להרוג, לפי החלטתך. עולם שבו אין יראת אלוקים, עכשיו מגיע העיקר. מישהו אחר ישחק את תפקיד האלוהים. אין עולם שאין בו אלוקים. אם אין אלוקים, יקום איזה סטלין תורן וימלא את התפקיד באופן זמני. איזה פשיסט תורן או מטורף אחר שמחיה וממית. והרגו אותי ואותך יחיו. מלך ממית ומחיה. מה זה? מה מפרוש? הכל. מישהו שיכול להחליט עם האצבע מי יחיה ומי ימות. המפלצתיות הזאת היא לא דווקא נחלת הפרימיטיבים ממצרים מפרשת לך לך, אדוני אבימלך מלך גרר. היא יכולה להיות גם נחלתך בעולם שאין בו יראת אלוקים. קשה לי להגיד לך את זה. אבל גם בבית הנאור והיפה הזה בגרר, אני התחננתי לפני שרה. מבצע אחותי היא ממשיך. בעולם שבו לא אלוקים בלבד הוא המלך, אני לא הופך להיות חלק ממנו. אני אמשיך לקרוא בשם השם אל עולם. היום אני מבין את המושג יראת אלוקים בשתי צורות. האחד זה לירה מאלוקים. אני מרשה לעצמי להציע עוד הוצאה. אולי יראת אלוקים פירושה יראה עצומה, שמה יקום איזה אלוהים אחרים. פשוט לירה כל כך, שאם לא יהיה פה אלוקים בפועל, יקום פה איזה חתיכת רודן, ויהפוך להיות אלוה. בדמות איזושהי אידיאולוגיה, זה לא משנה, כל פעם בדמות אידיאולוגיה אחרת. פעם בדמות אידיאולוגיית הכסף, ופעם בדמות אידיאולוגיית השוויון, ופעם בדמות אידיאולוגיית הפשיזם. כל פעם בדמות אידיאולוגיה אחרת. אתה יודע מה זה לקרוא בשם השם אל עולם אבי מלך? הרי מפה, מארץ פלישתים, אני הייתה אשל והייתה אשל בבאר שבע, זה בתחום המוניציפלי שלך. פה אני הייתה אשל בבאר שבע, ופה אני אקרא בשם השם אל עולם. אבל אתה מבין מה זה לקרוא? אני רוצה שתגיד לי אם אתה מבין את זה, אני לא רוצה לגנוב את דעתך. לקרוא בשם השם אל עולם, פירושו להגיד אבי מלך הוא לא המלך. זאת ממלכה שבה כל מלך נקרא על שם היותו מלך, אבי מלך. הרי זה שם של ממלכה, זה לא רק שמו. גם בדור של יצחק יש אבי מלך, ואחר כך זה כמו פרו, פרו, פרו. זה ילדים שנולדו מלכים. תוציא את זה מהראש שלך. תדע למה אני יכול להתפלל אל השם כדי שהוא ירפא לכם? כי יש לי יראת אלוקים. וברגע שיש לי יראת אלוקים, אז אני כל כולי תפילה. אנשים לא מבינים את הניסיון שהיה ברעב. אני תמיד חשבתי שהניסיון של הרעב היה רעב, וזה מאוד קשה, וצריך לרדת מהארץ שאתה מאוד אוהב למצרים. נו, יהודים עברו ניסיונות כאלה, זה קשה. לא הבנתי. היום אני מבין מה היה הניסיון של הרעב. מגיע אברהם לארץ כנען. הוא עצמו מגיע מעולם עשיר מאוד, הרי הוא בא עם כל הרכוש הגדול שיש לו, ועם כל הנפש אשר עשו בחרה, נכון? ועם כל רכושם אשר רכשו. הוא מגיע לארץ כנען, והוא פוגש ארץ בסדר גמור. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. נכון? אין שום בעיה, לא של בצורת, לא של רעב. הוא נוטה את אוהלו. נכון? הכל מסודר. הוא לא הגיע לבד, כמו שאתם זוכרים ככה בציורים שראינו תמיד בגן, אברהם ושרה זקנים עם גמל, והם באים עם בקבוקים של אוויר מארץ הקודש ואומרים איזה תפילה. הוא הגיע עם כל הנפש אשר עשו בחרן, הוא מגיע עם דיוויזיות של מאמינים. איך אומר הרמב"ן? קיבלו אותו בקבלת פנים מלחמתית מכובדת. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. לא כתוב שם והכנעני אז בארץ, ולכן עשו לו קבלת פנים בבן גוריון. והכנעני אז בארץ, זה לא פשוט. והוא הולך ומסתובב ומקים מזבח בשכם, והולך ומקים מזבח בבית אל, ומתחיל לקרוא בשם השם אל עולם במדינה שמה שמדברים בה זה כנעניות. כנען. אל כזה, אליל כזה, אל כזה, אליל כזה. טוב, הוא קורא בשם השם אל עולם, מן הסתם יש לוחמים, אבל מן הסתם יש אנשים תמימים שאומרים, אולי זה מעניין. נו, ומה התוצאות של הקריאה בשם השם אל עולם? ויהי רעב בארץ. מה זה הצלחה נפלאה? עכשיו אתם מבינים מה קרה? מגיעה דיוויזיה של מאמינים לארץ שלא הייתה בה שום בעיה. קוראים בשם השם אל עולם, וכל הצרות מתחילות. מישהו פעם אמר שאם מתפללים קופת חולים, הכל מסתדר. ניסיון האמונה של אברהם היה, באת אל הארץ, קראת בשם השם, והתוצאה רעב. אתה ממשיך להאמין בקודש ברוך הוא או לא? אתה ממשיך לקרוא בשם השם? הוא יורד למצרים וחוזר אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה כדי לקרוא בשם השם. לאברהם יש תפקיד לקרוא בשם השם. מי אלה שמפריעים הכי הרבה לקרוא בשם השם? נוח כבר רצה להתחיל לקרוא בשם השם, נכון? הוא בנה מזבח, הוא נטע אוהל, דיברנו על זה בפעם הקודמת, הוא רק עשה את זה בשני מקומות, דיברנו על זה בהרחבה בשיעור הקודם. ואז מי הפריע לו? חם, שהוא היה בנו של נוח, נכון? לחם יש ארבעה בנים. מי הם בני חם? כוש ומצרים ופוט וכנען. למטה למטה במקור 6 מופיע הפסוק הקטנצ'יק הזה. ובני חם, פרשת נוח. נכון? כוש, מצרים, פוט, כנען. פוט נעלם. פוגשים אותו באיזשהו מקום בספר יחזקאל שהוא מתלווה למצרים. לא פוגשים את פוט בשום מקום אחר לפני. פוט נעלם. מי זה כוש? מי הבן הגדול של כוש? המרכזי. וכוש ילד את נמרוד. נו, איך מתחילה כל הפעילות של אברהם מול מי? הוא נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. נמרוד הוא כנראה לפי חז"ל אמרפל מלך שנער שבא להילחם בסדום. נכון? זה שאמר לפול לתוך כבשן האש. מצוין. מי הילד השני? מצרים. נכון? ומי הילד השלישי, האחרון? כנען. אברהם אבינו רוצה לקרוא בשם השם, אז מה תפקידו א' ללכת לארץ? כנען. כי מי הכי מסובך בין הילדים שלך? כנען. ארור? כנען, אמר סבא נוח. נכון? ארור כנען, עבד עבדים ילך. חם וכנען, כך מופיעים ביחד בסיפור לראות את ערוות אביהם. מה זה לראות את ערוות אביהם? זה לא הריות. זה הגועל הכי גדול של הריות. זה לא פרשת הריות. זה לא זכרים או זכר ונקבה, זה אב ובן. אבל לא אב ובן בינם לבין עצמם. זה אב ובן בסיפור ערווה עם סבא. מה עוד צריך? זה הכי נורא, הכי נורא שיכול להיות. עכשיו את זה צריך לתקן. אז הדבר הראשון שאברהם הולך לעשות זה ללכת לארץ כנען. שם הוא צריך לקרוא בשם השם. אבל לפני שהוא הולך לארץ כנען, יש לו את המפגש הראשון עם נמרוד, בן כוש. ואז, כשהוא גמר עם כוש ונמרוד, והגיע כבר לארץ כנען, לקרא בשם השם, הוא עוד יחזור לשם עוד מעט, הוא כבר נטע שם את אוהלו, כלומר, יש לו כבר כושן בארץ, הוא הולך לחזור, הוא צריך להתגלגל למצרים. מה יש במצרים? נילוס. מה יש שם במצרים? במצרים יש את תפיסת העולם החמית בשיאה. מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. למה בכלל אני צריך את השם? הרי כשלך יש רעב בגלל מזג אוויר, אתם באים אליי בגלל הנילוס. מה אני צריך את הסיפור שלכם? אני לא זקוק לשם. הוא יורד למצרים. מצרים לאט לאט שולחת שלוחות לארץ ישראל. מלך גרר הוא גם מלך פלישתים. מאיפה באו הפלישתים? מצרים. ומצרים ילד וכו' וכו', ואת כפתורים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. מצרים. מצרים מתחבר לארץ לאט לאט. אגב, מצרים מתחבר לארץ לתוך בית אברהם עוד יותר חזק. הגר. שפחה מצרית ושמה הגר. עכשיו, אברהם צריך לקחת את כל החמיות הזאת בעולם ולרומם את העולם מעין השם לעולם של לקרוא בשם השם. הוא בא אל אבי מלך, מלך גרר, שהוא חצי מצרי, כפתורים וכסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, והוא כבר כל כך מושפע מאברהם, והוא מלך תם וישר, וגם אנשיו טובים, ואומר לו, הגרם מצריות שעוד יש בך לא נותנת פה ליראת אלוקים להופיע. כי עולם שאין בו יראת אלוקים, הוא עולם שעדיין לא קיימנו את כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד שום דבר. החירות הזאת, החופש הזה שהמאמין תובע מכל דבר אחר שמפריע לי, היראה מפני איזושהי אלוהות זרה, יראת האלוקים, היראה שאומרת אני אשמור על קיומו, על אבהותו של האלוקים, לא אתן לאף אחד להיות אבי מלך. היא הסיפור של הפרשות שלה. אילו היינו מסתפקים בפרשת פרעו, היינו אומרים שהוויכוח היה בגלל המצב של פרעו. לקחו אותנו אלינו בפרשת ויר. ואצל אבי מלך, התם הישר עם האנשים הטובים, הזוכה לגילוי שכינה בחלום, הקרוב כל כך אל הפילוסופיה של אברהם, אבל העדיין לא מוכן לבטל 100% את מלכותו בעולם. אין לך כלום. התפיסה הזאת, כשהיא לא קיימת, היא עוצרת את יראת אלוקים. בישראל יש מלך. המלך הוא דוד. זה המלך שעליו אנחנו מדברים. אתם יודעים מה מלמד דוד את מיכל בת שאול כשהיא משקיפה מהחלון? ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. היא כל כך כועסת מהחלון, היום נגלית כהיגלות נגלות אחד הריקים. והוא אומר לה, כל כך חבל שעדיין נגליתי, אם לא הייתי תופס שום נפח, בכלל הייתי יכול להיות מלך. כלומר, אין לי כלום. מלכות בית דוד לית לה מגרמה כלום. לכן היא יכולה למלוך. ולמיכל בת שאול לא היה ילד עד יום מותה. כלומר, אם היה לה ילד, אתם יודעים מה היה יוצא מהחיבור הזה? זה לא היה רק אהבה של דוד ויהונתן, זה היה מיכל בת שאול ודוד המלך. החיבור הגדול של יוסף ויהודה היה מתרחש פה במקום. והנה, הכל נגמר. אבל מיכל אין ילד. כי מיכל תפסה גרם נפח אחד. אז עוד אי אפשר להגיע לחיבור הזה. ושאול היה נחבא אל הכלים. אבל שאול, שאומנם היה נחבא אל הכלים, אמר פעם אחת ש... נכון, הקדוש ברוך הוא אמר עם הגג כך, אבל גם אני תופס גרם. אי אפשר להמשיך. לא כי לא הרגת את הגג, כי מעטת את דבר השם. לא כתוב שם למה לא הרגת. למה מעשת את... מעשתי את דבר השם? קיימתי הכל, שאול אומר את כולם. מעשת את דבר השם, עשית מה שאתה חושב. זה נקרא למעוס את דבר השם. ההגעה ליראת אלוקים, היראה, ואני רוצה לומר את הפי של זה, יראת אלוקים הכי גדולה היא יראה שם חס וחלילה, אני אהפוך להיות אלוהים. זאת יראת אלוקים הכי. השכל שלי, ההיגיון שלי, הסברה שלי. האם גם מזה אתה תצליח לצאת? האם אתה תקבל באמת באמת את מושג יראת האלוקים? מה אומר אברהם אבינו? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בסוף בסוף בעקידה? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מתי? שלא שאלת אותי למה. כשאמרתי לך שאני הולך לחסל את סדום, עמדת וזעקת. וכל אחד צועק, אצל הבן שלך, אתה לא שואל? אתם יודעים מה ההסבר? כל כך פשוט. אני אמרתי לך למה אני מחסל את סדום. אמרתי לך שאני מחסל אותם כי הם חטאו. כי הצעקות שלהם אני כבר לא יכול לשמוע. כי צעקת המסכנים שם אני לא יכול לשמוע. אתם יודעים מה תפקידו של הצדיק הזה? תפקידו להגיד, ריבונו של עולם, לא יכול להיות אדם שהוא כולו רע. אני אמצא בסדום נקודה אחת של טוב. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה זה משפט? משפט זה שיש שני צדדים. ואתה אומר שאין שני צדדים, הכל רע. זאת אומרת, אין שני צדדים בסדום. הכל, הכל חושך. זה לא משפט. לא יכול להיות. סנהדרין שדנו כולם לחובה יוצא זכאי, כתוב בעל. לא ייתכן, לא ייתכן שאין באדם הכי רע נקודה אחת של טוב, לא מקבל את זה. טוב, אבל לפי הכללים, אם אין עשרה, שעיר חביבה. אברהם כן צדק, הוא לא נכשל בסדום. יצא משם לוט. יש נקודה. ומי לוט? יצא דוד המלך של נגלות כאחד הריקים של מיכל בת שאול. כלומר, כן הייתה נקודה בזו. אז יש נקודה. עכשיו יש משפט. משפט יכול להיות רק שיש שני צדדים. אז עכשיו הוא נהיה משפט. איך יכול להיות שהשופט כל הארץ לא יעשה משפט? אבל למה אתה אמרת לי ללכת לעקוד את יצחק? כי חטאתי? כי הוא חטא? לא כתוב כך. רק כתוב דבר אחד. אתה אמרת. אז אם אני שואל למה אין לי יראת אלוקים? הוא שלך. הוא לא שלי. אני שלך. אני לא שלי. אבל זה לא הגיוני. הרי אם אני עוקד אותו ומעלה אותו על המזבח, אין עם ישראל. סברה יפה מאוד. אז תתחיל להשתחוות לסברות שלך. איזה יופי של סברה. איזם חדש. שים את הסברות שלך בצד. גם לקודש ברוך הוא יש סברה. של מי יצחק? שלך או שלי? של מי אתה? שמתי אותך בעולם, חובתך למצוא את נקודת הזכות תמיד. אמרתי לך עכשיו ככנה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתם יודעים מתי ידעתי? זה כל כך הפוך, אין דבר יותר הפוך בעולם מאברהם מהעקדה. כמה יכול להיות יותר אנטי אברהם? אנטי חס, אנטי לקרוא בשם השם, אנטי הכל, אנטי עם ישראל, אנטי כי ביצחק יקרא לך, אנטי כוי יזרעך, מה לא? אפילו לא אמרת ריבונו של עולם, אפשר אולי לברר את זה 20 שניות? אתה ידעתי כי יראה אלוקים עליך. בעולם שיש בו יראת אלוקים, לא יהיה בו אלוהים אחר. דרך אגב, לאבימלך הזה יהיה בן, שעל ההסכם שאבימלך הזה יחתום עם אברהם, הוא ישים בלשון ישראלית מודרנית פס. וכשיצחק הבן של אברהם יבוא בימי רעב לגרר, הוא יסתום את הבארות שלו, ולא ייתן לו מים. תגידו, נו, אויב. אויב? אבל אם הוא סותם את הבארות בגרר בימי הבצורת, אז הוא לא נותן מים לא רק לאויב שלו. למי הוא עוד לא נותן מים? לאזרחים שלו. כלומר, בשם האידיאולוגיה אתה מוכן להשמיד כמה אזרחים, תגיד. רוצה לו קריש. למה אתה סותם את הבארות? יש מים. תהרוג את יצחק. אבל למה אתה סותם את הבארות? בגלל איזושהי תיאוריה טירוף שמים שיהודי הוציא מהבאר אתה לא רוצה שישתו? למה אתה סותם באר בבצורת? יש הסבר הגיוני? חוץ מהסבר אחד שיצחק אומר. מדוע באתם אליי? ואתם סניתם אותי, ולא יעזרו לכם כל הדוקטורטים בהסבר למה סניתם אותי. כי אין יראת אלוקים. כי אני מגלה בעולם את זה שאתה לא אלוהים. ולכן אתה שונא אותי, ואתה צודק לפי התפיסה שלך. אני אמשיך לגלות את זה. מה הם עונים לו? מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי? ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך. או, עכשיו אפשר לדבר. אז כתוב שם שהוא הוציא אוכל ועשו ארוחת בוקר וחפלה והיה נחמד. כלומר, יש השם, מה? אתם הבנתם? היה השם עמך. נכון? ולא עמכם, עמך. והיה השם, יש. אפשר לדבר. זאת פרשת יראת האלוקים. זאת הקריאה בשם השם. זאת היראה מפני החלילה חלילה איזשהו אלוהים אחר. שיוכל ליצור עולם שבו יכול להיות והרגו אותי ואותך יחיו. ערב טוב.